שבת שלום. הלוואי שהאור של הנרות ימלא את כל החדר ואת כל חדרי הלב מאיתנו, כל העולם. הנושא של השיחה אחר צהריים הזה, זה המצפן הפנימי. המצפן הפנימי. עכשיו, אני מה זה לא בענייני מצפנים? אני אף פעם לא הבנתי את העניין הזה של מצפן, או קצת הבנתי את העניין הזה של מצפן. שמתי לב כששיחקתי עם זה קצת, אז כאילו כל הזמן המחט שלו קופצת וכאילו מראה לי, נכון, איפה הצפון? ואז חקרתי את זה קצת יותר, ונאמר לי שבכל מיני מקומות על פני הכדור הזה, המצפנים מתבלבלים, נכון? כי יש לזה כל מיני הסברים מגנטיים. ויצא לי כבר המון המון פעמים להסתובב בעולם בלי שום מצפן. ואני אומרת להסתובב בעולם, אני מתכוונת לעולם החיצוני ואני מתכוונת לעולם הפנימי. בלי מצפן, הרבה לפני שהמציאו את הווייז, שאני מעריצה את מי שהמציא את הווייז, באמת, ועכשיו עם כל המלחמה הזאת הווייז הפסיקה לעבוד בכל מיני מקומות, אז זה עוד פעם, אוי גוד. בטח הרבה מכם מכירים את זה, של יש את מה שנקרא מפה, נכון? כל מיני סימונים קטנים בכל מיני צבעים על דו-מימד, ואיכשהו חלק גדול מהאוכלוסייה מבין מה הקשר בין זה ובין זה, ואיך מגיעים ממקום למקום. זה לא אני, יש לי הוכחה גנטית שאין לי את זה בגנים, ממש ככה. והדברים האלה עובדים מאוד מאוד טוב כשהם עובדים. כשאנחנו לא קרובים לאזורי מגנט חזקים, וכשאנחנו, יש לנו אולי את האינטואיציה הזאת של איך לנווט עם מפה, וכל מיני, כאילו, פספסים קטנים בכל מיני צבעים, שאומרים כל מיני דברים על המפה. אבל, מה אנחנו עושים כשאנחנו רגילים לנווט לפי העניינים האלה, ופתאום חוקי המשחק משתנים עלינו? ופתאום זה לא עובד. אז כשאני אומרת את המילה ניווטים במדינת ישראל, הרבה מאוד מהאנשים, ישר, נכון, אתם יודעים על מה מדובר, ויש לכם כבר היסטוריה עם העניין הזה. ממש עכשיו סיפר לי חבר שהיה בשייטת, שאף פעם לא ממש ידעתי מה הם עושים, חוץ מזה שהם במים, אז סורי. שהם למדו לנווט, זה כבר היה לפני הרבה שנים, אבל בטח חלק מכם מכירים את זה הרבה יותר טוב ממני, הם לומדים לנווט מתחת למים, אבל המצפן, כשמגיעים לספינה גדולה, בעצם הם, כאילו הם בסקובה, כזה, הם צוללים עמוק, והמצפנים לא עובדים. כי הספינה היא גוף מתכת שמשבש את הקליטה של הדברים האלה, אני לא יודעת בדיוק. ואז, בעצם, הדבר היחיד שהיה להם לסמוך עליו זה המחט הזאת שהראתה להם את הכיוון והיא לא עובדת. הם יודעים שהיא לא עובדת, למרות שהיא מראה איזשהו כיוון, הם יודעים שהכיוון הזה לא נכון. וזה עניין של חיים או מוות. צריך לדעת את הכיוון הנכון במקרה הזה. מה עושים? מה עשיתם? אז הם דיברו איתי על הקול הפנימי. הקול הפנימי שאמר את הכיוון. זאת אומרת, אי אפשר לחשוד לפחות באנשים שאני דיברתי איתם בעודף רוחניקיות, אבל זה היה הקול הפנימי, יחד עם עוד ניסיון שהצטבר אצלם לאורך שנים של קריאה של השטח, לפי סימנים כמו צלילים, כמו גוונים של אור, כאלה. דברים מאוד מאוד קטנים שמשהו בנו לומד לקרוא, ומהקטנים האלה ניצל. אנחנו לא הראשונים, אתם יודעים, או היחידים שנמצאים במה שנקרא זמנים מאתגרים. יש מורה אפריקאי בשם ביו אקומולפה שאומר, "The times are urgent. We must slow down." The times are urgent. We must slow down. ובזמנים כאלה, הקורדינטות שלנו מתבלבלות. המפות שלנו הופכות להיות בחזרה חתיכות נייר מצוירות עם סימנים, והמצפן של כל כך הרבה מאיתנו מראה על כל מיני אזורי צפון אחרים. ובזמנים כאלה אנחנו יכולים לתאר את זה בכל מיני צורות. אנחנו יכולים לתאר את זה שאנחנו עם הגב לקיר, אנחנו יכולים לתאר את זה שאנחנו באמת הראשונה לגמרי up to our neck, אם לא עד הקודקוד. באמת הראשונה של הדוקה. והשאלות שבוקעות מאיתנו בזמנים כאלה יכולות להראות לנו את הדרך. השאלות אפילו לפעמים יותר מהתשובות. מה עושים? האם לקרוס לתוך הכאב? האם לתת לו מקום? האם להישלף ממנו? האם אפשר ללמוד רק דרך כאב? אנחנו יכולים למצוא את עצמנו עם הסיפורים האלה, עם השאלות האלה. האם הכל אבוד ואני קטן או קטנה ואין לי מה לעשות ואין לי איך להשפיע? על מה ניתן לסמוך בעולם שכל הזמן משתנה? ואז משתנה עוד. ואז מתפרק בכלל ומתפרק לרסיסים ממש. וכל הדברים שהאמנו בהם שמחזיקים, או הרבה מהדברים שהאמנו בהם שמחזיקים את החיים שלנו, כמו שהכרנו אותם, משתנים לנו ממש, הקרקע ממש נעה לנו מתחת לרגליים. זאת הזדמנות, אני אגיד לכם, עם הרבה פוטנציאל. עם הרבה הרבה פוטנציאל לתת לעצמנו לצאת סוף כל סוף מהשריון שסגר עלינו וקלה אותנו עד עכשיו. לפני הרבה הרבה שנים, 2500-600 שנה, בודה, לפני שהוא היה בודה, הוא היה סידהרטה גוטמה, משהו מאוד חזק דחף אותו מחוץ לארמון. זה היה שום דבר דומה לקורדינטות שלו, שהוא הכיר עד אז. זה היה מין ילד כזה שגדל בארמון של זהב או כלוב של זהב עם אבא מאוד קונטרול פריק. אפשר להסתכל על הסיפור שלו בכל מיני צורות. והוא עצמו גדל במין סוג של קלאב מד כזה, נכון? שום דבר לא... הייתם שם פעם? כזה... זה נראה נורא נוצץ וכיפי בפרסומות, ותמיד יש מישהי בלבן שעושה יוגה ו... ככה בפרסומת וכל מיני כאלה, והים והזה, ומשהו בנו מאוד נמשך לדבר הזה. ובפנים הרבה פעמים אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוויה אפילו של ריקנות. זה לא השונייתה, זה לא האמפטינס, זה אמפטי אמפטי כזה של... זה אמור להבטיח, זה מבטיח לי משהו, אבל זה לא מקיים. ואנחנו הולכים אחרי המצפן הרגיל הזה של החברה, כמו זה אמור להיות הדבר הכי כיפי. מלון, 800 כוכבים או כמה שזה לא יהיה. ספא, וולנס, כאלה. בטח שם יהיה לי הכי כיף. בטח שם יהיה לי הכי כיף. בטח שם יהיה לי הכי כיף. הסידהרטה גוטמה עבר את כל הסרט הזה, ואחרי שהוא... כנראה, אחרי הרבה שנים, הוא כבר היה בן 29, ממש לא טינג'ר, גם לא אז, גם לא עכשיו. ומשהו בהבטחה הגדולה של הקלאב מד, של המעמד שלו והמקום שלו והתפקיד שלו, לא נתנו את מה שהם הבטיחו. והוא עזב הכל, אני מספרת את מה ש... בטח רובכם יודעים את הסיפור של סידרתה גוטמה, חלקים קטנים ממנו. וברח, פשוט ברח. ברח מהתפקיד שלו כזה שאמור להמשיך את האבא, ברח מהתפקיד שלו כבן זוג, כאבא, כבעל. שמעת הכל, ברח. ברח ממש, זה נשמע כאילו, הוא ברח על חייו. ואת כל הדבר הזה הוא החליף בחיים של מחפש רוחני, בחיים של מישהו שהולך על כל הקופה כדי למצוא את הסיבה ואת התרופה, גם את הסיבה וגם את התרופה שהן הולכות יחד לסבל האנושי. ותחשבו רגע, אם אפשר רגע אחד לשים את עצמנו בנעליים של הבן אדם הזה, כי הוא בן אדם היה, אתם יודעים, הוא לא היה אל, הוא היה כמונו, בדיוק בדיוק כמונו, עם אותם הסרטים, עם אותו הסיפור, עם כל מיני גנטיקה מאוד מאוד דומה של בן אדם, ועם דחיפות רוחנית מאוד חזקה, של עד כדי לבעוט בכל הדבר הזה שיגדיר אותו, ובתפקידים, ובמחויביות, ובכל הסרט הזה, כי המצפן הפנימי, כי הקול הפנימי, היה מאוד ברור. היה מאוד צלול. ואתם יודעים איך זה, כשאנחנו אומרים למשהו אחד לא, בו זמנית אנחנו אומרים למשהו אחד כן, משהו אחר כן. זה כאילו, זה הולך ביחד. אין וקום, כן? החיים מיד, בין רגע שלא קיים אפילו, ממלאים אותו. אמרנו לא, דלת נסגרה, דלת נפתחה. דלת נסגרה, דלת נפתחה. לפעמים נדמה לנו שזה לוקח מלא מלא זמן, אבל לא. הדבר קורה ביחד. אז הוא טרק את הדלת, המשיך הלאה, ואני רוצה להציף פה את המילה אינטגריטי. איך נגיד אותה בעברית?
יושרה.
יושרה. פנימית כזאת של, אני יודע מה לא, אני הולך על מה שכן, אין לי מושג אם אני אצליח או אקשל, זה לא משנה. אני לא יכול להיות יותר במקום של הלא. של הלא מתאים ולא מותאם, אפילו לא קצת. 29 שנה זה הרבה הרבה זמן, זה כבר בן אדם ממש מבוגר לפני 2500-600 שנה. כן? חי את כל הלייפספן הזה של אדם שכבר ממש אפילו גיל העמידה כזו, כבר ממש בתוך החיים האלה כבר אין הרבה סיכוי שהוא יהיה פתאום היפי וילבש בגדים של... שלומפר וקבצן ולא יודעת מה, התחיל לתרגל מדיטציה. אבל זה בדיוק מה שהוא עשה. ואותו מצפן פנימי ששלף אותו מהבית, גרם לו להפוך את כל החיים שלו ואת החיים של כל הסובבים שלו, ויחד איתם את החיים של המין האנושי, תכלס. צעד אחד קטן, פרופו, ירח או לא ירח, אבל האדם הזה עשה את הצעד הזה. זה היה המסע הגיבור שלו. ואתם יודעים, גם כשאנחנו עושים, כבר סיכנו את הכל למען האהבה, סיכנו את הכל למען הדבר הזה שקורה לנו מאוד מאוד חזק, והחיים לא עוצרים ואומרים, וואו, עכשיו מגיע לך to live happily ever after, כמו ב... לא יודעת, אפילו בנסיכה הקסומה זה לא ככה, נכון? כמו באיזה סרט, לא יודעת מה, של דיסני, של פעם, לא של עכשיו. וכל הזמן, כל הזמן, וזה נורא מעניין, ותסתכלו על זה אם זה ככה אצלכם בחוויה שלכם, הרבה מאוד מהזמן החיים משחזרים עבורנו את הפיין פוינט שלנו, את נקודות הכאב שלנו. ויכול להיות שהבקשה העמוקה של החיים מאיתנו, זה בואו תהיו פולי, מי שאתם יכולים להיות. אפילו אני לא אתפשר על הגרסה הכי טובה של עצמנו, כי זו לא גרסה. וזה לא עצמנו. זה משהו אחר. אז הוא המשיך ולמד ועשה, והגיע למורים הכי טובים של הזמן שלו, והגיע למדרגה שלהם, ושניהם אמרו לו, כל אחד בתורו, בוא תלמד איתנו, הגעת לאיפה שאנחנו, אתה מבין כמונו, אתה יודע כמונו, והוא הסתכל פנימה, והייתה בו מספיק אינטגריטי, מספיק יושרה פנימית, כדי להגיד, וואי, וזה לא מה שחיפשתי. אני עוד לא שם. זה לא מה שחיפשתי. תחשבו על הסיטואציה של לעזוב ממלכה עם כל הגודיז. בסדר, קלאב מד זה גם דבר לעזוב. כן? תחשבו שאתם יורשים של קלאב מד, ופתאום אתם לא מסוגלים יותר, ואתם בורחים מהירושה הזאת. ואז אתם מקבלים מלא מלא כבוד במין אזור אחר, אזור רוחני. כן? המורים הכי טובים של הזמן שלו. כן. אתה אחלה, אישרו אותו, בוא תלמד איתנו, שזה בעצם במסורת שלנו. ככה אנחנו מתחילים ללמד, שהמורים שלנו מבקשים מאיתנו ללמד. אנחנו לא מלמדים סתם כי בא לנו על דעת עצמנו, או ככה זה עובד במסורת. עד היום. אז come and teach? לא, אני עוד לא שם. אני עוד לא שם. אני עוד לא שם. מה זה המצפן הזה שמכוון לנו את הדרך ולפעמים לוקח אותנו בצורות כמו הציורי מפות האלה שתמיד מסתכלת עליהם ב... כן. אם אנחנו מנסים להבין את זה דרך המיינד או דרך השכל, זה בלתי ניתן להבנה, וזה בלתי ניתן גם, it's not predictable, אנחנו לא יכולים לצפות את זה. אנחנו לא יכולים לצפות מה הדבר הבא שהחיים יבקשו מאיתנו, ואיך אנחנו נגיב. והרבה הרבה מהסיפור, כמו שאמר פעם, כתב פעם ויקטור פרנקל, זה הספייס הזה בין הגירוי לתגובה, במקום ריאקטיביטי ריספונס. שם היופי שלנו, שם החופש שלנו, ההשהיה הזאת, והיכולת שלנו להתחבר פנימה, לנוח פנימה אל תוך מה שההישענות הזאת. אני אומרת פנימה, אבל זה לא פנימה. או לא באמת פנימה. זה פנימה והחוצה, יחד. על היכולת שלנו לעשות את זה שוב ושוב, ומתוך מקום שבו הסלף נהיה פחות ופחות דחוס, יש כמה מהלכים שקורים שם, במקביל, ביחד. הסלף נהיה פחות ופחות דחוס, משהו בנו יותר ויותר מרפא, אז החיים יותר ויותר מדברים דרכנו, וזה כבר לא השאלה של מה אני אעשה עם החיים שלי. כן? התשובה הייתה שם אצל סידרת גוטמה כל הזמן, מה אני אעשה עם החיים שלי? אני אהיה נסיך, ואז אני אהיה מלך, ואני אהיה אבא, ואני אהיה בן זוג, ואני אעשה את הסאונה הזאת, את הג'קוזי הזה, את הטיול הזה, את הכיף הזה. זה מה שאני אסיים החיים שלי. וכשהוא הוציא את עצמו מנקודת הייחוס הזאת של הסלף, כי משהו בו מאוד חזק ביקש תשובות, לא רק בשבילו, בעיקר לא בשבילו. מחר נדבר הרבה יותר על הדרך של הבודיסטווה, אבל זה כבר מקדים את זה. התשובות שהוא ביקש היו בשבילנו, היו בשביל כולנו, מתוך חברות, מתוך רצון להיטיב, מתוך רצון לעזור. אז התשובות מגיעות מהחיים. הנה, אתה שואל את השאלה, How can I help? או How can I serve? איך אני יכול לשרת? חתיכת שאלה, מעולה בעיניי. והתשובות מגיעות מהחיים. והמצפן שלנו מפסיק להיות המצפן שלנו. What about me? What about me? And what about me? And what about me? כן. ומתחיל להיות משהו אחר לגמרי, הרבה יותר מעניין. כן. אז טעות הייחוס הבסיסית הראשונית זה לכווץ את הקיום שלנו, הקיום האנושי של האדם שאנחנו, לסלף, לחומר הדחוס שמזהה רק את עצמו. זה נכון לעצמי הפרטי שלנו, להזדהות שלנו עם לאום, מדינה, מגדר, משלח יד, מצב משפחתי, מה שנדמה לנו כהישגים או כישלונות במדיטציה. הביטוי הישיר של זה הוא דוקה. דוקה אטימולוגית, המילה זה That which is hard to bear. הדבר הזה אשר קשה לשאת אותו. זה דוקה, זה ממש המשמעות המילולית של דוקה. ובאמת, באמת, לפני שנים שמעתי את המשפט הזה מסטיבן, אני מתה עליו, אני כל הזמן אומרת אותו שוב. A mountain is not heavy unless you try to lift it. משפט זן, כן. סטיבן לקח אותו מחכמי הזן. הכל עובר, החיים מעבירים דרכנו את כל הסיפור הזה של wisdom וגם של בורות. לגמרי. אז פחות סלף, יותר התרחבות פנימית. פחות יד כבדה על הדברים של אני ואני ומה איתי ומה אני אעשה עם החיים. כל הסרט הזה וכל הסיפורים שלנו סביב עצמנו. אז זרימה נהיית מלאה יותר, מרווה יותר. בעצם זאת זרימת החיים אל עצמם. אנחנו מכירים את זה מרגעי יומיום שלנו, שאנחנו, דיברתי על זה אתמול, אני חושבת שאנחנו יושבים ושום דבר מיוחד לא קורה, אבל שום דבר לא חסר ושום דבר לא עודף בעין, ואנחנו ממש בסדר עם הדברים כמו שהם, ואפילו לרגע אחד נעדרנו. כאילו, וואי, זה גם מילה שאי אפשר כבר להשתמש בה. לרגע אחד לא היינו שם. לרגע אחד, הסיפורים שלנו על עצמנו, שרוב הסיפורים, הכוכב הראשי זה אנחנו או שלנו. ועוד פעם, הדאגה האינסופית הזאת, ממש מהרגע הראשון שאנחנו פותחים את העיניים, עד הרגע האחרון של מה איתי ומה עם הגוף שלי ומה עם החיים שלי ומה עם זה שלי ומה עם זה שלי ומה כזה. ומה חושבים עליי, ומה יגידו עליי, ואיך אני אראה, ואיך אני אצטייר. וואי, כמה עבודה קשה זה, ממש. ועם יד על הלב, נכון? כמו שאמר צ'ארלס ז'נו, מורה אהוב ויקר, חבר נפלא לדרך. עם יד על הלב, אנחנו עובדים כל כך קשה בשביל עצמנו, עם יד על הלב, רוב האנשים לא כל כך מחבבים את עצמם. אני אמרתי את זה פה. ובתוך כל הקקפוניה הזאת של הקולות, במיוחד כשהכל קורס בחוץ, ואז מופעל עלינו לחץ מבחוץ ומתחילה איזושהי קריסה פנימית, זה הצ'אנס שלנו. זה הצ'אנס שלנו. אז דיברנו על סמווגה, דיברנו על הדחיפות הרוחנית, זה דרך הסדקים שלנו, נכון? הרב כהן, דרך הסדקים שלנו נכנס האור. אבל יותר מזה, אני לא רוצה שנסתפק רק בסדק, ורק בקצת אור. משהו יכול לחלוטין להגיד, אני הבנתי, הבנתי כאן משהו. סוגרים את הבסטה, ופותחים בסטה אחרת, לגמרי. לפני שנים קראתי באחד הספרים של קרלוס קסטנדה, הסיפור שקרלוס מספר לדון חואן, למורה שלו, על ידידה שלו בארצות הברית, שעשתה רילוקיישן והיו לה שני חתולים, והיא סיפרה לו שבעצב רב ובצער רב, היא לא יכלה לקחת אותם למקום החדש שהיא עברה אליו, ואמריקה כמו crazy אמריקה, היא לקחה את החתולים להרדים אותם. ככה, זה היה הפתרון שלה. אז היא סיפרה לקרלוס שסיפר לדון חואן את הסיפור, שהחתול הראשון, היא לקחה את החתול הראשון, היא נכנסה לווטרינר, והוא ככה, לקחה חתול בית, בחיים שני החתולים שלה לא היו אף פעם בחוץ. לקחה אותו לווטרינר, הוא קיבל את הזריקה, החזיר את אחת מתשע הנשמות שלו, כנראה, חזרה הפסנאות של הנשמות, וקיצור, חזרה לאוטו לקחת את החתול השני, שהיה אמור להתנהג בדיוק אותו דבר, ומה שהחתול השני עשה, הוא עשה דבר מאוד מאוד מוזר שאף פעם הוא לא עשה קודם. ברגע שהיא באה לקחת אותו, הוא הסתכל עליה במבט אחר, וניצל הזדמנות וקפץ דרך החלון וברח ונעלם. תוך אחד מהחורי הביוב שהיו שם. זה הסיפור. ודון חואן אומר לקסטנדה, רוב האנשים הם כמו החתול הראשון. הם מלקקים את היד שלוקחת אותם אל האבדון. אבל הרבה מהעבודה של ה-spiritual warrior, של המתרגלת, הרוחנית המתרגל, זה ללמוד לזהות את הרגע הזה, וללכת אחרי, אני קוראת לזה חלק הבר שבנו, הלא מתורבת, או הלא ממושטר, או זה עם הרבה פחות הטבעות, או אולי בכלל לא, שברגע הנכון מרים את הראש, אומר הנני, ומעיף את כל השאר הצידה, את כל שאר החלקים, שאומרים רגע, אבל מה, ועכשיו לקפוץ וביוב ורחוב, אני לא מכיר, ומה אם, לא, עכשיו, זה הדבר לעשות. והמצפן מתאפס, מסתדר, בדיוק לכיוון של החיים. אז הרבה פעמים אנחנו לא רק שלא נדע להסתכל על המחט בזמן הנכון, לא נמצא את המצפן בכלל. אבל בגלל שהחיים ברוב טובם, ברוב חסדם, אתם יודעים שהם לטובתנו, ומשחזרים עבורנו כל הזמן את הסיפור הזה, יש לנו כל הזמן הזדמנויות להתעורר כמו החתול הזה, השני. ולקפוץ מהחלון, לקפוץ מהדלת, לעשות משהו אחר, להציל את מה שחשוב שנציל, את מה שאפשר להציל. אני רוצה לקרוא שיר שתרגמתי, שנקרא המסע של מרי אוליבר. יום אחד ידעת סוף סוף מה עלייך לעשות והתחלת. למרות שהקולות סביבך המשיכו לצעוק את הצטם הרעה, למרות שכל הבית החל לרעוד, ואת חשת את המשיכה המוכרת בקרסולייך. תתקני את חיי, צעק קול קול. אחת לא עצרת, ידעת מה עלייך לעשות. למרות שהרוח חיטטה באצבעותיה הנוקשות, ביסודות עצמם ממש, למרות שהמלנכוליה שלהם הייתה נוראה. זה היה כבר מאוחר ממש, ולילה פראי. והכביש מלא בענפים שנפלו ואבנים. אך לאט לאט, כשהשארת את קולותיהם מאחור, הכוכבים החלו לבאור דרך סדיני העננים. והיה שם קול חדש, שאט אט זיהית כשלך. הוא שהריח לחברה כשפסעת עמוק יותר ויותר אל תוך העולם, נחושה לעשות את הדבר היחיד שיכולת לעשות, נחושה להציל את החיים היחידים שיכולת להציל. אז בדרך כלל אני מסיימת עם השיר הזה, אבל אני מרגישה שרק התחלתי. אני רוצה להמשיך עוד עם זה. עם טוב ורע, שדיברנו עליהם קודם, הם מושגים יחסיים, על מה ניתן לסמוך. עם טוב ורע הם מושגים יחסיים אחד ביחס לשני, ואנחנו רואים סביבנו לאורך כל האנושות שדתות ושליטים ואנשים עשו בהם שימוש קלוקל, בטוב, ברע, שימוש לפגיעה, על מה ניתן לסמוך. בעולם שמשתנה תדיר, שבו אי אפשר לאחוז בשום דבר, על מה ניתן לסמוך. אדם מתפתח כאשר התשוקה לחיים ולעשייה נעה עמוק בפנים. יוג'ין גנדלינג, שהמציא את ההתמקדות, לטקסט שלו. כאשר התקוות והכמיהות מתעוררות. כאשר תפיסותיו והערכותיו של אדם מכילות ודאות חדשה. כאשר המסוגלות לעמוד על מה שנכון לאדם גדלה, כאשר אדם יכול להתייחס ולהתחשב באחרים ובצרכים שלהם. אז הוא אומר, האייטם האחרון כאן אינו סותר את האחרים. אדם נהיה מסוגל לחוש את קיומו בנפרדות, באופן יציב מספיק, כדי לרצות להיות קרוב לאחרים כפי שהם באמת. כאשר אדם נשאב אל תוך משהו אשר מסקרן באופן ישיר, וכאשר אדם רוצה לשחק, זוהי התפתחות. זו התפתחות כאשר משהו שהזמן רב בשקט וללא תנועה, מקובץ וסתום, מתחיל לנוע מבפנים, ואנרגיית חיים זורמת בדרך חדשה. אך כיצד מופיעה צמיחה כזו בתחילה? כמובן שנוכל להבחין בתוצאה במידה והצמיחה הזו מתרחשת לאורך זמן מה. אך כיצד הרגעים הראשונים של צמיחה זו יכולים להיות מובחנים, כך שנוכל לסייע לה או לפחות לא להפריע לה להתרחש? מהם הנבטים הירוקים הראשונים שלה? מה עושה האדם אשר עלול להיראות לא מסעיר במיוחד, אך מוביל לתוצאה זו של צמיחה? לפני שהתפתחות כזו נעשית גלויה, ישנן הרבה תנועות קטנות, הרבה פכפוכי אנרגיה, אשר שואפת לחיות ולהתפתח. הן יכולות להגיע עם כל צעד קטן שהוא. אני רוצה שנחנה פה רגע עם פכפוכי האנרגיה האלה, שלפעמים מגיעים כאיזה מסר או שליח או אורח לא קרוב ובכלל לא רצוי, בצורת דוקה, בצורת מחשבות מציקות, בצורת חרדות, בצורת מחשבות רפטטיביות, בצורת חוויית חיים של בדידות, בצורת רגשות קשים. You name it, כל the human condition. והתנועה האוטומטית שלנו מול זה היא או להדוף או לברוח, נכון? או להילחם או לברוח או לקפוא, יש לנו את ה-fight, flight, freeze, בלי להיכנס לזה יותר מדי, אבל יש לנו אוטומציה פה כבני אדם. ואז בא המין האנושי ואומר, how to? איך לעבוד? איך לעבוד עם חוויות החיים הקשות האלה? מה לעשות שם? וכל מיני מורים רוחניים ששווים ולא שווים את השם, וכל מיני אסכולות, וכל מיני גישות אומרות, תעשו ככה ואל תעשו ככה, כדאי לעשות ככה ולא לעשות ככה. וכל הזמן יש מין אתוס כזה של הכאב או הסבל הם דבר לא מוצלח, הם איזושהי טעות, זה לא אמור להיות ככה. הדברים אמורים להיות אחרת. אנחנו חתמנו לחוזה אחר שבאנו לחיים האלה, והוא בכלל לא כלל את כל השיט הזה של הדוקה. ומה פתאום עכשיו? זה אומר שמשהו עשיתי לא בסדר, או משהו העולם עשה לא בסדר. אנחנו כל הזמן ממשיכים למצוא את עצמנו באותה תנועה של הפנדולום סווינג, באותו רט רייס. ואם אנחנו מעמיקים עם זה עוד קצת פנימה, אז אנחנו יכולים להסתכל על האינסוף הדרכים שבהם אנחנו כבני אדם מנסים להימנע מכאב וסבל, ולא להיות איתם בקשר עם חוויית החיים הזאת, וזה גם מאוד מאוד טבעי, נכון? הרבה מהדרכים והתנועות האלה שלא להיות בקשר עם הכאב, חלק מהם עובדות, לתקופה מסוימת, עד שהן מפסיקות לעבוד, ואז עוד פעם אנחנו עם אותו סיפור. חלק ממש לעובדות מההתחלה. אנחנו מוצאים מלא מלא דרכים יצירתיות להרדים, to numb ourselves, להרדים את הכאב. לא להיות בקשר עם אי הנחת. ומהצד השני יש קולות מערביים שאומרים, לא רק מערבים אגב, שאומרים, לא, 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 זה טוב להיכנס לתוך הדבר, זה טוב להיכנס לתוך הכאב, נכון? כדי להבין אותו. אז מה התשובה הנכונה? חושב בזה או זה, זה או זה. ואם אנחנו מסכימים עוד פעם לשלוף את עצמנו מהסיפור הזה של מה התשובה הנכונה, שמישהו כבר יגיד לי, מה התשובה הנכונה? ולהתקרב למצפן שלנו, ששום מגנט לא יכול לשבש אותו. והרבה הרבה מהעבודה זה לנקות הרבה מהקולות, כמו בשיר של מרי אוליבר, שלאט לאט אנחנו משאירים אותה מאחורה. והמצפן הזה יכול להגיד לנו, לא רק כל מקרה לגופו, אלא מה החיים מבקשים עכשיו. לפעמים מה שהחיים מבקשים מאיתנו זה בדיוק זה, מפגש ככה. עין לעין, eyeball to eyeball, עם הנמר הזה של הדוקה. כמה ניסינו להימלט מזה, כמה ניסינו להימנע מזה, וכל הניסיונות שלנו גרמו לזה להיות עוד הרבה יותר גרוע, עוד הרבה יותר כואב. ומתישהו מגיע רגע בחיים של בן אדם שבו, יש הרבה רגעים כאלה, אבל הפעם הראשונה ממש כזה שוקינג, וואו, אני יכולה להיות עם הדבר הזה, ואני לא מתמוטטת וזה לא מפרק אותי, וזה בסך הכל כואב. ובסך הכל כאב, ואז כל הדבר הזה של ההתנגדות נמס, ואנחנו עומדים מול התנועה הזאת של הדוקה שיכולה סוף כל סוף גם להשתחרר, לצאת החוצה מהמערכת שלנו. כי הפסקנו לקבע אותה במסמרות של הבריחה שלנו, או המלחמה שלנו. לפעמים הדבר הנכון יהיה בדיוק לפגוש את זה. לפגוש את התנועה הפנימית שגורמת לנו לכאב, לפגוש את הכאב איך שהוא מתבטא בתנועה הפנימית שלנו, איך שהוא מתבטא בגוף, איך שהוא מתבטא במיינד. את החידה הזאת של being human, שחלק ממנה, חלק גדול ממנה זה דוקה. זה ממש לא כל הסיפור. אנחנו לומדים המון גם דרך pleasure, וזה ראוי וזה נכון. אני ככה קצת מגיבה לשאלות שהיו קודם. ומשהו במפגש שלנו עם הכאב מלמד אותנו, לא כי זה כאב ומגיע לנו עונש, לא כי אנחנו לומדים רק שמחייבים לנו, אלא כי משהו בנו יכול ללמוד הרפיה ועדינות ולטינגו ורוחב לב וחמלה ואמפתיה וכל הדברים היפים, כל האיכויות היפות, שלמעשה, at the end of the day, הם הדבר שהן הדבר שמראה לנו את הדרך. הכתובת במסגד באדירנה, בטורקיה, לפני 600 שנה, בבוא היום, דבר לא יגן עליך, לא ילדיך ולא רכושך, רק לבך הפתוח. אותו דבר בודה גילה, אותו דבר בדיוק, מה המצפן שלנו? האיכויות של הלב תודעה שמתפתחות בנו. הן מתפתחות בנו כי אנחנו מסכימים. הן מתפתחות בנו כי שמנו את עצמנו פה עכשיו, בסטינג המופלא הזה, שהדברים עובדים בו כמו קטליזטור, הן מתפתחות בנו, ואז הן מתחילות לרקוד טנגו עם החיים. הן מתפתחות בנו, החיים הן עושות צעד בכיוון מסוים מאוד, בכיוון שלהם, אל החיים, ואז החיים עושים כלפינו, ואז זה נהיה ריקוד כזה. במקום ריקוד של דוקה מול דוקה, זה נהיה ריקוד אחר. איכות של לב מול, חיים אוהבים את זה ממש, תנסו. ולפעמים הסיפור הוא לרדת עד העומק של השורש של הדבר, ולקחת מתוך האפלה, מתוך המחשקים, מתוך המקומות האלה ששם הקומפוסט. לפעמים זה בדיוק אותו דבר כפוך. עזבו, אל תיגעו בזה. לא לכל דבר צריך להיכנס. לא כל דבר, טיפול פסיכולוגי יכול לעזור לכולם, ממש לא. יש דברים לפעמים שהתבונה העמוקה תגיד לנו, עכשיו שב ואל תעשה, עדיף. עכשיו בלי ידיים, עוד לא, עוד לא הזמן. מכירים את זה? זה לא תמיד חפירה בכל מצב, או לפעמים הדבר הנכון הוא להמתין לזמן אחר. ואפשר לעשות את החקירות שלנו באופן אחר, ולמלא את איכויות הלב שלנו באופן אחר. ואיך אנחנו יודעים מתי לעשות מה? מיי סרטון כותבת, המשיכי להיות עסוקה בהישרדות. חכי את העצים. לימדי להפסיד כדי להתאושש, וזכרי שום דבר לא נשאר אותו דבר לאורך זמן. אפילו לא. כאב. שבי את זה עד שיתפוגג. תני להכל לעבור. תני לזה ללכת. ומתוך היומנים שלה. אני רוצה את החלק האחרון של השיחה לשלוף אותנו מהעצמי הקטן אל העצמי הגדול. ואני נשענת על הרפיוג' שלנו, על הבודה, דרמה, סנגה, ובהמשך לשיחתנו של אתמול. אז יש לנו את האיכות שלנו, שאנחנו מפתחים ומטפחים, של השלנו הזה, של האדם הזה, שאנחנו כל אחד עם הצבע המאוד מיוחד שלה או שלו, ויש לנו את הפרקטיקות, את הדרמה, נשען עליהם, את התרגולים, את הלימוד, שמוציאים מאיתנו את איכויות הבודה, וזה endless, endless, endless. ויש לנו את הסנגה. אם תיך נתן אמר, הבודה הבא היא הסנגה, אני מאמינה לו. אנחנו אומרים, אני באופן אישי, שזה משפט נורא מצחיק, אני באופן אישי, אוקיי. ואני רוצה להישען על לימוד עתיק מתרבויות אפריקאיות, שמדבר על הכוח של הסנגה, שקשור ישירות לזמנים האלה שאנחנו עוברים. The times are urgent. We must slow down. ונזרקת פה לחלל האוויר בתקופה הזאת היא המון המילה טראומה. טראומה, פצע, ביוונית. ובעצם אנחנו מדברים על טראומה, על פוסט-טראומה, על טראומה מתמשכת, על זה. כל הדבר הזה, וכולנו הפכנו להיות ברצוננו או לא ברצוננו כל כך מומחים ל-how to, לאיך עובדים עם הסיפור הזה. מבחינת התרבויות העתיקות, לפחות במערב אפריקה, הכינוי עתיק לטראומה זה אובדן הנשמה. אנחנו יכולים להגיד אובדן המצפן הפנימי. ומבחינתם, הריפוי והתיקון קורים בביחד, בביחדנס. הם לא קורים לבד, הם לא אמורים לקרות לבד. הם לא אמורים שכל אחד יישב עם זה עם עצמו ויהיה עם העניינים שלו וכל אחד ככה על ההר שלו. אלא זה הרבה יותר דומה למה שקורה כאן, פה בסמינר הזה שלנו, שיש לנו לבד וביחד, יש לנו לימוד, ויש לנו עיבוד של הלימוד, בעין. והדרך הקדומה שלהם לבסט את המערכת הייתה קבוצתית, הייתה קהילתית, זה לא הייתה דרך אישית, זה לא היה בתרפיה של אחד על אחד. זה היה הרבה יותר דומה למה שקרה בהודו, בסאצנגים, למשל. זה היה ככה, זה היה כזה. אז אני רוצה להגיד על זה כמה דברים, זה מתוך לימוד עם מורה נפלא שנקרא פרנסיס וולר, שהפט סאבג'קט שלו זה אבל. הוא כתב ספר שעכשיו תורגם לעברית, The Wild Edge of Sorrow. פרנסיס וולר, מאוד ממליצה להכיר אותו. והוא בכלל מדבר על חניכה, לזה שאנחנו עוברים הרי חניכות לאורך החיים. ואנחנו רואים את זה בתרבויות ילידיות, שיש כל מיני טקסי חניכה וטקסי מעבר, נכון? גם אצלנו יש, נגיד, תברית, אוקיי, בר מצווה, בת מצווה, חתונה, לוויה, יש לנו טקסים בתוך החיים, לא רק לתרבות שלנו, בכלל. והוא מדבר על מרכיבים של חניכה, שיש שלושה מרכיבים של חניכה. ותכף אני אגיד אותם. אבל הוא מדבר על טראומה, כי מה שהוא קורא לזה חניכה קשוחה. Tough initiation. יש את החניכה האורגנית, שקורית מעצם זה שאנחנו בתוך חברה. ויש את מה שקורה בעיתות כאלה, של משבר, של מלחמה, של טראומה. אז טראומה זאת חניכה קשוחה. ובעצם המטרה של חניכה זה לעבור דרך שלושת השלבים האלה. השלב הראשון זה ניתוק ממה שהיה קודם, העולם שלך, העולם שלך. משהו בתפיסת העולם, בתמונת העולם נשבר, התנתק. המרכיב השני מדבר על שינוי רדיקלי בתחושת הזהות שלנו. חושב שכולנו יכולים להתחבר לזה באיזשהו אופן. שינוי רדיקלי בתחושת הזהות. והשלישי אומר, זהו זה, אי אפשר לחזור אחורה. לא ניתן לחזור לעולם שהיה, שהיינו בו קודם. אז בשלבים בריאים ואורגניים של חניכה, זה בדיוק מה שאמור להיות. לוקחים את הנער או את הנערה בגיל כזה או כזה, מנתקים אותם לאיזה פרק זמן ממה שהיה העולם שלהם קודם, הם עוברים כל מיני מסעות, והם חוזרים אחרת. הם כבר לא חוזרים ילדים יותר, הם חוזרים או נערים יותר, הם חוזרים גברים יותר או נשים יותר, כן? לפעמים זה מאוד אינטנסיבי, לפעמים זה פחות אינטנסיבי. וטראומה, חניכה קשוחה, זה חניכה שהיא בעצם לא מוכלת. זה משהו שקורה לא במרחבים מכילים, לא במרחבי ביחד, אלא זה קורה לנו בפיצול. והוא מדבר הרבה על האבל. ועל הבדידות שקורית לנו בתוך, החוויות האלה שקורות לנו בתוך המהלך הזה, שהוא טראומטי. שהנפש מפצלת ומרחיקה את החומר, שהוא יותר מדי, עד לזמנים מאוחרים יותר, שיהיה אפשר לאבד אותו. זה עוד אחד מהתשובות האלה. לא כרגע, לא עכשיו ולא ככה. אבל איך אפשר לאבד אותו? ווולר אומר, בלי קהילה ובלי תמיכה, אנחנו נתקעים במקום הזה. זה כמו גלות מתמשכת, מי שמכיר את המונח הרוח בגלות. ממש גלות מתמשכת, אם אין לנו את האביזרים, את היכולות, את ההזדמנויות, לקבל בחזרה את המצפן שלנו, לקבל בחזרה את הנשמה שלנו והלכה לאיבוד, את הרוח, זה הכל, אני מתייחס לזה מילים מקבילות, נרדפות. אנחנו עבודים בלי הידיעה של איך אפשר להשלים את המהלך הזה של החניכה. והוא עשה עבודה מאוד מעניינת, לאורך שנים, עם מורה שסטיבן ואני מאוד אוהבים, מורה אפריקאי, שהיה מורה שלו, מלדומה סומה, קראו לו, הוא כבר לא חי, הוא ואשתו. עבודה מאוד מאוד מעניינת. מי שמכיר את ג'יימס הילמן, הוא גם היה עוד מורה שלו, הנאו-יונגיאנים, כל ככה מסתובב באותם מסעדות. אבל העבודה שהם עשו היו עם וטרנס, אנשים שחזרו מווייטנאם, לוחמים שחזרו מווייטנאם, אפילו הרבה שנים אחר כך, ולא הצליחו לחזור לחיים. לא הצליחו לחזור לחיים שלהם. חזרו ממלחמת המפרץ. אתם זוכרים שהיה מלחמה כזאת משוגעת פעם? שסדאם חוסיין היה היטלר החדש, והנשק הגרעיני שיש לו, וכל הדבר הזה. כל השטיפות מוח שהיו שם. ואנשים, חיילים צעירים אמריקאים שנשלחו לשם, חזרו מאוד מאוד פצועים בנפש. הרבה מאוד מהם, ולא הצליחו לחזור חזרה לחיים שלהם. וזה כל כך רלוונטי לנו כמובן. ומה שהם עשו, הם לא כל כך ידעו מה לעשות איתם. והם אמרו, בוא ננסה. המוסדות היו כל כך בחוסר עונים שהם הסכימו להם לעשות את הניסיונות שלהם. אז בהתחלה הם אמרו, בוא נעבוד עם חיילים שחזרו שהם אינדיג'נס, שהם באו מתרבויות ילידיות, אינדיאני, והם יותר קרובים לזה, בוא ננסה את זה איתם. ומה שהם עשו זה מין, במקום להחזיר אותם הביתה, הם הוציאו אותם לאיזה מרחב שרק הם היו בו, כן? אני לא לגמרי אדייק את הסיפור, אבל פחות או יותר, it's good enough. ובמשך, אני לא זוכרת כמה זמן, אולי שבוע, ממש כל יום, באופן אינטנסיבי, הם עברו, אנשים האלה עברו ביחד, סוג של תקסים של פעם כזה, עם טופים ועם ריקודים, אבל לא רק זה, עם לספר את הסיפור שלהם, ולהחזיק את הסיפור שלהם, האחרים היו עדים לסיפורים שלהם, והיה המון המון ביחדנס. המון ביחדנס, המון קהילה. והם גילו לתדמתם שהחיילים הפוסט-טראומטיים שחזרו, שהיו ממוצא ילידי, נגיד אינדיאני, ועברו את איך לקרוא לזה, התקסים האלה, להרבה מאוד מהם, באחוזים מאוד גבוהים ומאוד מאוד מפתיעים, הפוסט-טראומה עברה. הם אמרו, וואו, יש לנו פה משהו, עלינו פה על משהו. אבל זה בטח עבד רק איתם, וזה לא יעבוד עם החיילים white americans, אבל בוא ננסה, כי אין לנו ברירה. כי אנחנו על הקצה, ויש הרבה יותר מדי אנשים בפוסט טראומה שלא מצליחים לחזור לחיים שלהם. וזה בדיוק מה שהם עשו, ו-guess what? האחוזים היו אותו דבר. אותו דבר. הם התחילו לעבוד על הדבר הזה שהם גילו. שהם אפשרו מרחבים לאבד את האבל. מרחב שהוא לימינלי, הוא בין לבין. הם היו ביחד בשדה הקרב, והם עכשיו מצופה מהם לחזור למשפחה שלהם ולהתנהג כמו בעלים ואבות ואנשים יצרניים בחברה, וזה לא הולך. בלי טקס מעבר. צריך לעשות טקס. הנשמה צריכה את הטקס. אנחנו יצורים של טקסים. הנה, האלטר שלנו והנר, ביום שישי בערב, יש עכשיו מין הבדלה כזאת בין חול ובין קודש. אנחנו מקבלים פני שבת. הפנים שלנו הופכות להיות פנים של שבת, של נון דואל. נושא אחר. ואתם יודעים, יש מסורות שהיו מאפשרות שנה שלמה, שנה שלמה לאנשים שחזרו משדות הקרב, או מפינוי, מה שנקרא מפונים, גם אני מאוד לא אוהבת המילה הזאת, מכל הטראומות המתמשכות האלה, שנה שלמה בלי שום ציפייה, כי אתה ב-underworld, אתה בעולם התחתון, את בעולם התחתון, וההבנה היא שמה שקורה, הוא חיוני לבריאות של כל הקהילה, לא רק של האדם עצמו. התהליך שאנשים עוברים בתוך הטקסים האלה הוא חיוני לכל הקהילה, למי שבכלל כאילו כביכול לא קשור לזה. זה הולך יחד בעיניי מאוד עם האמירה השמאנית שאומרת שכל המלחמות מקורן באבל, לא מעובד. כל המלחמות מקורן באבל, לא מעובד. נהיה את זה רגע. אתם יודעים, השביעי לאוקטובר, dare I say, לא התחיל בשביעי לאוקטובר. יושבים פה על לוע, בתוך לוע של הר געש, של שנים ארוכות, של אבל לא מעובד, של כל הצדדים, של כולנו, של כולנו. ואחת המטרות בטקסים האלה, זה לתת, לאפשר לאבל לזוז, אפשר לו לזוז. יש רמה מסוימת ש... של שחרור ושל חופש שאנחנו לא יודעים, היא לא נגישה לנו, אנחנו לא יכולים לאפשר אותה לעצמנו לבד, אנחנו צריכים עוד אנשים בשביל זה. וכשאין את החניכה המסודרת הזאת, שאין את השלבים האלה, אנחנו נמצא את עצמנו במקום מאוד מאוד מסוכן. אנחנו נשאר כל הזמן במקום הקטן, הפצוע, הפוסט-טראומטי. וכשאנחנו כן עוברים את השלבים האלה, ותכף אני אגיד כמה דברים על זה לסיום, כשאנחנו עוברים משהו קורא לו התמחות באבל, או התמחות בצער, להסכים, ממש להסכים להיות עם הכאב הזה, עם הדוקה, להיות איתו לא באופן שחייב לפתור אותו ולהמשיך הלאה, ויאללה, בוא נמשיך להיות shop until we drop, יצרנים, קפיטליסטים, וכל הסרט הזה, זה לא בשביל זה. זה בשביל להחזיר אותנו לעומק של הנשמה שלנו, של מה אפשרי לנו כבני אדם. אנחנו לא הופכים לאיזה מאסטרים, אנחנו הופכים לאלדרים, באלדריות, וזה בלי קשר לגיל, בכלל. ובתרבות הזאת שלנו, בתרבות שהיא נטולת חניכה, או נטולת חניכה ראויה, יש לנו מחסור אדיר באלדרים, באלדריות. התמחות שהיא קריטית, לא רק ברמה האישית, בעיקר ברמה הקהילתית, אנחנו צריכים אנשים שיודעים להתמודד עם שערות. צריכים, צריכים, צריכים אותנו לגמרי. אז יש פה איזה, ככה, כמה שלבים שהוא מונה, מאוד מעניינים, אני לא יודעת אם להיכנס אליהם עכשיו. אני רק אגיד אותם, בלי לפרט. כמה מרכיבים בתוך הסיפור הזה? להגיע למערכת היחסים הנכונה עם האבל, לא להרחיק אותו ולא לטבוע בתוכו. זה נכון לאבל, זה נכון לדוקה. באופן כללי, ללכת איתו לצידנו, זה משהו שיכול להיות נוכח כל החיים שלנו. מישהו, איבדנו מישהו, נישואים, הסתיימו, מחלה קשה, ללמוד לחיות בקרבה עם הדבר הזה. אנחנו קוראים למה שקורה לנו מאז השביעי באוקטובר 23, אירוע מתגלגל. נכון? כאילו, יאללה, שמישהו יפסיק את זה כבר, שיבוא מפוגר אחראי, שחשבנו שזה יהיה ביידן, אולי קמלה האריס, אולי... אולי זה בכלל יהיה טראמפ. אבל שמישהו יציל אותנו מעצמנו, זהו, שלא. We are the ones we've been waiting for. וחלק מההתבגרות הזאת שלנו, זה היכולת להסכים להיות עם זה. עם זה. עם האבל, עם הצער, עם הדוקה. בצורה כזאת, באופן כזה. מרכיב השני זה מאוד קשור למה ששיתפתם, כן, בקבוצות הקטנות, זה תרגול רוחני. כל תרגול רוחני שמדבר עלינו, כתיבה, יוגה, מדיטציה, משהו שייתן לנו עוגן שיש סופה מסביב, משהו שמוציא אותנו מהסלף הקטן אל הגדול. השלישי זה, dare I say, נוכחות בוגרת. נוכחות בוגרת. מי עושה את האבל כרגע? מי פוגש את הדוקה כרגע? הרבה פעמים זה חלק מאוד ילדי שלנו, שרק או בפריקינג אאוט או במלחמה. ואגב, בסוגריים, חלק לא בוגר כזה, שהוא אין לו כישורים ואין לו יכולת של יחסים. יש לו יכולת טובה של הישרדות, שזה לא רע בכלל, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. זה טוב שהחלק הזה נמצא בנו, היינו צריכים אותו. אבל אין לו את הכישורים להניע את האבל שלא יקפא בתוכנו ויקפיא אותנו איתו. זה החלק של הלוחם, של השורד. היכולת לדעת כיצד להתאבל זה יכולת מפותחת. זה החלק הבוגר שבנו, רק הוא יודע לעשות. וחשוב לשים לב כשהכאב מגיע, שהאבל מגיע, שהצער מגיע, שהדוקה מגיעה, מה קורה שם? מה קורה לי שם? האם אני מתנתקת ונעלמת? מה קורה שם? לא לתת לילדה להשתלט, לא לתת לילד להשתלט. זה לימוד מאוד חשוב. האספקט הרביעי זה לדעת להיות לבד, לדעת להיות בשקט, לדעת להיות עם עצמנו, כן? להיות איתו, לפתח את היכולת שלנו להיות ברכות, להיות בקדושה, עם הדוקה, עם האבל, עם הצער, לעבור מהבדידות, לקדושה, לחתיכת מעבר. כולנו מכירים בדידות. כולנו מבועטים מהחוויה הזאת. ורובנו אף פעם לא נשארים שם מספיק זמן כדי לעבור דרכה. הבריאות. אז הזמנה לעבור דרכה. לעבור דרכה. ויש דברים שעוזרים לנו שם, לשיחה אחרת. אבל הנה, שני האספקטים הנוספים. החמישית זה החמלה לעצמנו. מאוד עוזר לנו שם, ההפך משיפוט, מביקורת, מציפיות, מלשים על עצמנו המון המון לחץ, להיות אחרת מאיך שאנחנו להרגיש אחרת. והשישי זה מערכות יחסים. זה לזכור שאנחנו חלק מרשת הרבה יותר גדולה של דברים, אנחנו לא אלמנט בודד שנע בעולם מנותק. אני מוצאת שמדיטציה עם תשומת לב לאדמה ולספייס, שככה התחלנו את הסמינר שלנו, מאוד עוזרת. להרגיש את החיבוריות שלנו. מתישהו משהו במיינד נכנע לזה, וכמו מרפא אל תוך הדבר הזה. אז... אני רוצה לסיים עם התזכורת הזאת. של המצפן הפנימי, שאנחנו לא נמצא אותנו מתחת, אנחנו לא נמצא אותו או אותנו, אותו דבר, מתחת לפנס. אנחנו לא נמצא את זה במקום של המשחק הדואלי של אני רוצה משהו ואני לא מוצא אותו ועכשיו אני מבולבל ומה התשובה שמישהו כבר יגיד לי ואיפה הצפון. אלא זה יותר. יותר מעניין ועמוק ומורכב מזה, וזה קשור לכל כך הרבה אבני דומינו שאנחנו שמנו כאן במשך הזמן שלנו ביחד, ואבני דומינו שלא שמנו ואתם מכירים מהתרגול שלכם, מהחוויה שלכם, letting go וחמלה עצמית, וסבלנות, וסקרנות, ופתיחות, ולדעת להיות לבד, ולדעת להיות ביחד. המון 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 עוד המון יכולות שמתפתחות בנו כשאנחנו עושים את הצעד הזה לקראת החיים, ואז הם עושים מלא צעדים לקראתנו בחזרה. אז בואו נשב כמו שאנחנו, כמו שאנחנו, עוד רגע או שניים יחד. נסכים להסיט הצידה את הקולות שלא מיטיבים איתנו. להסכים להיות בלא לדעת, בלא ידוע. להסכים להיות בשירות של החיים. להסכים לשמוע את הקריאה, את השיר שלהם, שהוא גם השיר שלנו. להסכים להיות הכי גדולים שאנחנו יכולים, בשבילנו ובשביל העולם כולו.